השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום את הלימוד בשליש העליון של ב' עמוד ב' ונסיים בשורה השביעית בד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 12.5 דקות. החלק הראשון זה נספח למה שסיימנו איתו את השיעור אתמול, וזה האם יש אונס בגיטין. כלומר, אתמול בחלק השני של השיעור ראינו שאחרי הקידושים היו קובעים שבעוד שנה יעשו את הנישואים, ואם הגיע אותו זמן ומאוד לא עשו את הנישואים, אז הוא כבר צריך להתחיל להכיל אותה, אבל אם קרה איזשהו אונס, כלומר שהוא נהיה חולה למשל, ובגלל זה הוא לא התחיל להכיל אותה, אז ראינו כמה דעות, אבל המסקנה של רבשי היא שאנחנו מתחשבים באונס הזה, והוא לא צריך להתחיל להכיל אותה, כי זה לא אשמתו שהוא לא מתחתן איתה, יש לו אונס, הוא חולה. עכשיו השאלה היא, האם בגט נאמר אותו דבר? כלומר, אם אדם למשל נסע לארץ רחוקה, ובזמנם הנסיעות היו מאוד מסוכנות, ולא היה אפשר ליצור קשר, והוא חשש שאולי משהו יקרה לו ואשתו לא תדע, אז הוא נתן לאשתו גט על תנאי. כלומר, הוא אמר למשל, אם אני לא חוזר תוך שנה, את מגורשת. ועברה שנה, והוא רצה לחזור לפני השנה, אבל פתאום הוא נהיה חולה, כלומר היה לו אונס. האם אנחנו מתחשבים באונס הזה, ואומרים שבעצם זה נחשב כאילו לא עברה שנה, כמו שאמרנו לגבי הנישואים, וממילא הגט לא יחול, או שאנחנו מתעלמים מהאונס? ואומרים סוף סוף הוא לא הגיע, התנאי התקיים, אז הגט חל. אז שוב, זאת השאלה, האם יש אונס בגיטין? כלומר, אם יש אונס, הכוונה היא שמתחשבים באונס, ואז הגט לא חל, כי זה נחשב כאילו שהזמן עוד לא הגיע, או שאין אונס בגיטין. כלומר, מתעלמים מהאונס, וממילא הזמן הגיע, והגט חל. אז לגבי זה, יש שתי גרסאות, מה רב אמר. גרסה ראשונה מובאת בשליש העליון של בית עמוד בית, זה שבגיטין אין אונס. כלומר, מתעלמים מהאונס, והגט גט. גרסה שנייה מובאת בגימל עמוד א' בשורה 11, ושם הוא אומר שגם בגיטין מתחשבים באונס, ואם הוא לא הגיע באונס, אז זה נחשב שהזמן עוד לא עבר, והגט לא גט. אז שוב, גרסה ראשונה זה שמתעלמים מהאונס, גרסה שנייה זה שמתחשבים באונס. עכשיו, הדיונים על שתי הגרסות הן מאוד דומות. הגמרא מביאה שלושה מקורות שמשם היא מנסה להוכיח שמתעלמים מהאונס. בגרסה הראשונה זה מובא כמקור לרבה, בגרסה השנייה זה מובא כקושייה על רבה. בכל אופן, בשני הדיונים הגמרא דוחה את אותה מקורות. אז המקור הראשון זה משנה בגיטין עין וב, כתוב שם מקרה די דומה למה שתיארנו מקודם, שאדם נותן לאשתו גט ואומר לה שזה יהיה גט רק אם הוא לא יבוא תוך 12 חודש, אז התברר לנו שהוא בכלל מת. אומרת על זה המשנה שזה לא גט. עכשיו אומרת על זה הגמרא, הרי זה שאם אדם מת הוא לא יכול לתת גט, זה ברור, אנחנו כבר יודעים ממשנה אחרת בעין ב' שם שאין גט לאחר מיתה. אלא מה המשנה הזאת באה לחדש, שאם הוא מת תוך השנה זה לא גט? כנראה שהיא באה לחדש שדווקא אם הוא מת תוך השנה זה לא גט. אבל אם הוא נהיה חולה וזה מה שגרם לו לא לחזור תוך שנה, אז הגט כן גט. כלומר, אפילו שזה היה אונס, סוף סוף עבר הזמן, הגט גט. כלומר, אנחנו מתעלמים מהאונס. זה המקור הראשון, אבל כאמור, הגמרא דוחה את זה. היא אומרת, יכול להיות שבאמת החידוש של המשנה זה לא לגבי חולי, אלא באמת כן לגבי מוות. ומה החידוש? הרי אנחנו כבר יודעים שאין גט לאחר מיתה. החידוש שאנחנו לא אומרים שזה גט למפרע. כלומר, יש דעה של רבותינו שאם התאריך של הגט היה התאריך שבו הוא יצא לחול, לא התאריך של עוד שנה, אז אנחנו מניחים שהוא התכוון שהגט הזה יהיה למפרע, כלומר מהזמן שבו הוא יצא. ממילא כיוון שכשהוא יצא הוא כן היה חי, לדעתם זה כן גט, זה מה שהם אומרים. אז יכול להיות שהחידוש של המשנה זה להפוקים מדעתם, כלומר לומר שכל עוד שהוא לא אמר בפירוש שזה למפרע, זה נחשב שזה לא למפרע, ולכן אם הוא מת זה לא גט, כי אין גט לאחר מיתה. אז עד כאן הניסיון הראשון להוכיח שמתעלמים מהאונס, אבל דחינו, הנושא שם זה למפרע וגט לאחר מיתה, וזה לא קשור למה קורה אם הוא נהיה חולה. המקור השני זה מהסיפה של אותה משנה עצמה, שם כתוב שאם הוא נתן לגט ובמפורש אמר שזה כן יהיה למפרע, אז אם הוא מת תוך כדי השנה זה כן גט, כי הרי זה למפרע וזה לא גט לאחר מיתה. עכשיו אומרת הגמרא על זה, הרי מוות זה ודאי אונס, ובכל זאת אנחנו רואים שאם מה שגרם לו לא להגיע זה כי הוא מת, כלומר היה לו אונס, אנחנו מתעלמים מזה שזה אונס, ואומרים שהתנאי התקיים והגט גט, אז ממילא לכאורה אותו דבר כשהוא לא מת, אלא רק נהיה חולה ובגלל זה הוא לא הגיע. אותו דבר, נתעלם מזה שזה אונס, ונאמר שהזמן עבר, והגט גט. זה המקור השני, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי יכול להיות שיש הבדל בין מוות לבין חולי. במוות הוא מעדיף שהיא תהיה גרושה מאשר שהיא תהיה אלמנה, כי אם היא תהיה אלמנה היא תצטרך ייבום או חליצה מאח שלו וזה יכול להיות מסובך, לכן הוא רוצה לעזור לה ולהחשיב אותה כגרושה, ולכן הוא מתכוון מראש שאם האונס שיקרה לו זה מוות, אז הוא רוצה שיתעלמו מזה שזה אונס ושהגט יחול. אבל אם האונס שיקרה לו זה חולי, הוא לא רוצה שיתעלמו מזה, הרי הוא רוצה להמשיך להיות נשוי לה, פשוט כרגע הוא לא יכול לחזור כי הוא חולה. אז לאונס כזה הוא לא יתכוון, והוא רוצה שיתחשבו בזה שזה אונס ויחכו לו והגט לא יהיה גט. לכן גם את המקור השני אנחנו דוחים. המקור השלישי זה לא ממקור תנאי, אלא מסיפור עם שמואל. הסיפור הוא שהיה אדם שנתן גט לאשתו שיחול אם הוא לא יחזור תוך 30 יום, והוא היה בדרך הביתה, וכשהגיע היום ה-30, הוא היה בדרך חזרה, ורק הפריד נהר בינו לבין העיר, והוא ממש רואה את אשתו ואת הביתין מהצד השני של הנהר, ועוד מעט שוקעת השמש, והוא צורח להם, "תראו, הגעתי, תראו, הגעתי", אבל הוא לא ממש הגיע, כי אין לו איך לעבור את הנהר, והוא צריך מעבורת בשביל זה, עד ששקע השמש ועבר היום ה-30, והוא לא הצליח להגיע, ועל המקרה הזה אמר שמואל שזה נחשב גט. כלומר, אנחנו מתעלמים מזה שהוא היה אנוס, ומתעלמים מזה שהוא ממש אמר בפירוש שהוא לא רוצה שזה יחול, בכל זאת זה נחשב שעבר הזמן והוא לא הגיע, והגט גט. מתעלמים לגמרי מהאונס. זה המקור השלישי, אבל גם את זה הגמרא דוחה. והיא אומרת, אולי צריך להבדיל בין אונס שכיח לאונס לא שכיח. הרי הוא ידע שיש נהר ליד העיר שלו, היה צריך לקחת את זה בחשבון, לכן מאונס כזה אנחנו מתעלמים. אבל לגבי מחלה, הוא לא ידע שהוא יהיה חולה, לכן את זה הוא לא לקח בחשבון. לכן אונס של אין מעבורת לעבור את הנהר לא נתחשב, אבל אונס של חולי אולי כן יתחשב. אז בזה דחינו גם את המקור השלישי, ובעצם כרגע אנחנו במצב שאין לנו מקור לזה שמתעלמים מהאונס, וגם אין מקור הפוך. עכשיו שלב שני, זה דבר שהגמרא אומרת רק בדיון הראשון, לא בשני, זה שאומרת הגמרא, יכול להיות שבאמת רבה בגרסה הראשונה שלו, כשהוא אמר שמתעלמים מהאונס, הוא לא אמר את זה על סמך איזשהו מקור, כי כאמור דחינו את המקורות, אלא הוא אמר את זה מסברה. ולא רק שהוא אמר את זה מסברה, הוא אמר שזה סברה של חכמים. כלומר, שיכול להיות שבאמת מהתורה אנחנו לא אמורים להתעלם מהאונס. כלומר, שמהתורה אם הוא לא הגיע בזמן בגלל שהוא היה חולה, אנחנו מתחשבים באונס, והגט לא גט. אבל באו חכמים לפי רבה, ובכל זאת אמרו שאנחנו מתעלמים מהאונס, והגט כן גט. למה ואיך הם יכולים לעשות את זה? אז לגבי הלמה, אומר רבה, כי אנחנו צריכים שהגט יהיה דבר מוחלט. כלומר, אם נאמר שאנחנו מתחשבים באונס, אז כל פעם שאדם נותן גט על תנאי כזה לאשתו, אף פעם לא יהיה ברור לנו לגמרי אם היא באמת מגורשת או לא. כי יכול להיות שבאמת הוא לא חזר באונס, ואשתו שאולי קצת פרוצה, תאמר שזה לא היה אונס, והיא תלך ותתחתן, ובאמת היא עדיין אשת איש, ויכול להיות גם להפך שהוא לא יחזור וזה לא יהיה באונס, כלומר שבאמת היא כן אמורה להיות מגורשת, ויהיו צנועות, כלומר צדיקות כאלה, שכל הזמן יחששו שאולי זה היה אונס. כי הרי הם לא יודעות למה הוא לא חזר, והם יחששו להתחתן, כי הם יחששו שאולי הם עדיין נשואות לו. לכן אמר רב, החכמים אמרו שצריך משהו מוחלט, שיהיה ברור לנו שבסוף ה-30 היא יכולה להתחתן וזהו, לא משנה למה הוא לא חזר, ולכן אנחנו מתעלמים לגמרי מהאונס. אז זה לגבי למה חכמים תקנו את זה. עכשיו שאלה שנייה, איך חכמים יכולים לתקן את זה? הרי אמרנו שלפי הדעה הזאת מהתורה, הגט הוא לא גט, וידיים נשואה לו, אז איך חכמים יכולים לקבוע שהגט כן גט? אז כאן אומרת הגמרא כלל מאוד חשוב בכל דיני גיטין וקידושין, וזה כל דמקדש, הדעת הדרבנן. בנן מקדש. כלומר, כבר מההתחלה, כשהוא קידש אותה, הוא עושה את זה על דעת חכמים. וממילא לחכמים יש את הסמכות לקבוע שבעצם הקידושין שלו מעולם לא היו קידושים, והכסף שהוא נתן לה היה סתם כסף של הפקר, כי הרי הפקר ביתי נפקר, ואם הוא קידש אותה על ידי ביה, אז הביה הזאת הייתה סתם ביה של זנות. בקיצור, הם אף פעם לא היו מקודשים. זה בסמכות של ביתין, ולכן ביתין יכולים לומר שהם מגורשים גם במקרה שלנו. עכשיו רק נדגיש, לפי ההסבר הזה, כשביתין אומרים שהגט הוא גט, הם בעצם לא ממש אומרים שהגט הוא גט, אלא הם מבטלים את הקידושים שלהם למפרע, כלומר בעצם הם אף פעם לא היו מקודשים. אז זה השלב השני בדיון הראשון ברבה, כלומר שרבה לא הסתמך על מקור לומר שהגט גט, אלא באמת מהתורה הגט הוא לא גט, וחכמים קבעו שהגט גט בשביל שלא יהיה בלגן. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי האם יש אונס בגיטין, שזה כאמור היה נספח. עכשיו, 8 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני, ובזה אנחנו חוזרים לנושא שלנו שבתולה ניסית ביום הרביעי. הנושא של החלק השני זה שלמרות שבמשנה אמרנו שבתולה ניסית ביום הרביעי, בכל זאת אנחנו נראה עכשיו 4 מצבים שבהם היא לא ניסית ביום הרביעי. המצב הראשון זה של רב שמואל ברב יצחק, שהוא אומר שכיוון שהטעם שהיא ניסית ביום הרביעי זה בגלל שבתי הדין היו יושבים בשני וחמישי, ממילא בזמנים שבהם בתי הדין יושבים בכל יום, כמו לפני תקנת עזרה שהוא תיקן שישבו דווקא בשני וחמישי, או כמו בימינו שהם יושבים בכל יום, אז בתולה יכולה להינשא בכל יום, כי כל יום הוא יכול ללכת לבית הדין. עכשיו שואלת על זה הגמרא, מה עם הטעם של שקדו? הרי אמרנו שצריך להכין את הסעודה 3 ימים, והגמרא גם מביאה ברייתא ששם הטעם הזה של שקדו מוזכר במפורש, אז אתה לא יכול סתם להתעלם מזה. עונה הגמרא, נכון, באמת יש צורך בשקדו, אבל זה בפני עצמו לא סיבה לדחות חתונה. כלומר, כשיש את הטעם של הבית דין, זה סיבה לקבוע שזה חתונה או בראשון או ברביעי, אז כאן הטעם של שקדו גורם לי להחליט על רביעי ולא על ראשון. אבל ברגע שאין את הטעם של הבית דין, אז הטעם של שקדו בפני עצמו, זה לא סיבה. אלו יכול להתחתן בכל יום, אבל מה שכן, הוא כן צריך לדאוג להתחיל להכין את הסעודה 3 ימים לפני, גם אם זה אומר שהוא יתחיל לפני שבת, וימשיך להכין אחרי שבת. אז עד כאן המצב הראשון, שלאו דווקא מתחתנים ביום הרביעי, וזה כשבתי הדין יושבים בכל יום. שלושת המצבים הבאים שבהם לא מתחתנים ביום רביעי מוזכרים בברייתא שהרגע הזכרנו, שמזכירה גם את הטעם של שקדו. הברייתא מתחילה בתחילת עמוד ב', אנחנו כרגע בשורה השמינית בעמוד ב', עדיין באותה ברייתא. עכשיו, הברייתא עצמה מביאה רק שני מצבים כאלה, אבל לגבי המצב השני יש שני פירושים, ממילא יוצא לנו עוד שלושה מצבים. אז המצב הראשון שמוזכר בברייתא זה שמי סכנה ואילך נהגו בשלישי ולא מיכו בידם. מה הכוונה מסכנה? מסבירה הגמרא, זה לא היה סכנת נפשות ישירה, כי אז ברור שלא היו עושים ברביעי, אלא היה אז מנהג של ההגמון של העיר, שהוא היה בועל את הבתולות לפני שמתחתנו, והיו בנות שהיו מוסרות עצמם למיטה בשביל שהוא לא יעשה להם את זה, כי הם חשבו שעל ידי זה הם יאסרו לבעלים שלהם, ולכן בשביל לבלבל את ההגמון שלא ידע מתי החתונות, אז הקדימו לשלישי. זה מצב אחד. עכשיו בסוגריים, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, שהגמרא מסבירה למה חכמים פשוט לא אמרו לבנות שהם לא צריכות להיבעל מזה כל כך, כי גם אם ההגמון יבעל אותם, זה לא כל כך נורא כביכול, כי הם לא יאסרו על בעליהם כי זה היה רק באונס. עונה הגמרא, קודם כל זה לא נכון לגבי כולם, כהנות כן יאסרו על בעליהם, ודבר שני, אם נאמר להם שזה לא נורא, יהיו פרוצות שבסוף יעשו את זה מרצון, ואז הם ודאי כן יאסרו על בעליהם, לכן לא רצו לומר לבנות שזה לא כל כך נורא. הערה שנייה, אם זה היה המצב שאי אפשר להתחתן ברביעי, אז למה חכמים של אותו דור לא פשוט עקרו לגמרי את התקנה של המשנה שלנו? עונה הגמרא, הגזרה הזאת של ההגמון זה משהו זמני. הרי מתישהו ההגמון הזה ימות, תהיה הפיכה, אי אפשר לדעת מה יקרה, זה לא משהו שיהיה לעולם, ובשביל משהו זמני כזה, לא נבטל את התקנה של חכמים, לכן לא ביטלו את התקנה לגמרי, אבל אמרו שמי שמתחתן בשלישי, לא מיכו בידם. אז עד כאן לגבי המצב הראשון בברייתא, שבהם לא התחתנו ברביעי. המצב השני שברייתא מזכירה זה ואם מחמת האונס מותר גם ביום שני. מה הכוונה מחמת האונס? מסבירה הגמרא שכאן מדובר שבאמת הם התכוונו להתחתן ביום רביעי, אבל ביום שני, כלומר יומיים לפני החתונה, קרה משהו שמתיר להם להתחתן עוד באותו לילה. מה קרה? אז כאן כאמור יש שני פירושים. פירוש אחד זה שהם שמעו ששר הצבא עתיד להגיע לעיר ביום רביעי, והחיילים שלו שאחראים על המטבח יגיעו עוד ביום שלישי, והחיילים מצפים שהעיר תאכיל אותם, ולכן סיכוי טוב שהם יקחו לעצמם את כל האוכל של החתונה, לכן הקדימו את החתונה ליום שני בלילה. זה פירוש אחד. פירוש שני זה של אבא של החתן ואו אמא של הכלה נפטרו באותו יום שני, וכיוון שאבא של החתן הוא זה שדואג לאוכל ואמא של הכלה היא זאת שדואגת לכלה עצמה, לקשט אותה, תכשיטים וכולי, אם הם יחכו עם החתונה הם יצטרכו קודם לשבת שבעה ורק אז לעשות את החתונה, זה יהיה בעיה, כי לא יהיה את האבא של החתן לארגן את האוכל ולא יהיה את אמא של הכלה לארגן את הכלה. לכן מה שעושים זה שעושים את החתונה עוד באותו לילה ביום שני לפני הקבורה, ואחרי החתונה הוא בא להבילת מצווה, ואז עושים את הקבורה, והם לא צריכים לשבת שבעה עדיין, כי שבעת ימי המשתה זה כמו רגל בשבילם, ואז אחרי שבעת ימי המשתה הם יושבים שבעה. אז זה הפירוש השני למצב השני שברייתא מזכירה, שאפשר לא להתחתן ביום רביעי, אלא להקדים ליום שני. רק נשים לב שבשני הפירושים האלו כאמור מדובר שמתכוונו להתחתן ביום רביעי, אבל ביום שני פתאום קרה משהו שגרם להם להקדים את זה עוד לאותו לילה. בזה הגענו לשורה השביעית בדלת עמוד א'. בשיעור הבא נמשיך ונלמד לגבי המצב הזה של אבא של החתן או אמא של הכלה נפטרו. בינתיים נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון היה נספח לגבי משהו שראינו אתמול, וזה האם יש בגיטין אונס. כלומר, מה קורה אם אדם נותן גט לאשתו על תנאי שאם הוא לא יחזור עד איזשהו זמן, וקרה לו אונס שגרם לו לא לחזור. למשל, שהוא נהיה חולה, וראינו בזה שתי דעות ברבה. דעה אחת זה שמתעלמים מהאונס והגט גט. דעה שנייה זה שמתחשבים באונס והגט לא גט. ועל זה הבאנו שלושה מקורות לנסות להוכיח את רבה. מקור ראשון היה ממשנה בגיטין שבמקרה כזה אם הוא מת תוך כדי הזמן כתוב שם שהגט לא גט, ואמרנו שזה הרי לא חידוש, כי הרי אנחנו יודעים שאין גט לאחר מיטה, אלא כנראה שהמשנה באה להדגיש שאם הוא רק נהיה חולה ובגלל זה הוא לא חזר, אז הגט כן גט, כלומר שמתעלמים מהאונס, אבל את זה דחינו כי יכול להיות שהמשנה כן התכוונה לחדש לגבי מוות, והחידוש הוא שזה לא נחשב למפרע. המקור השני לזה שהגט הוא כן גט זה מהסיפה שם, שאם זה בפירוש היה למפרע ואז הוא מת תוך הזמן, אז הגט כן גט, כי זה למפרע, כלומר שהגט חל כשהוא כן היה חי, וממילא אומרת הגמרא, הרי מוות זה ודאי אונס, ובכל זאת הגט הוא גט, ולא מתחשבים בזה שזה אונס, אז לכאורה אותו דבר גם לגבי חולי, שנתעלה מהאונס והגט יהיה גט, אבל דחינו, יש הבדל בין מוות לחולי. במוות הוא לא רוצה שהיא תיפול לייבום לפני אח שלו, לכן הוא רוצה שהיא תחשב מגורשת למפרע, אבל בחולי אולי לא, לכן מכאן אי אפשר להוכיח. והמקור השלישי היה מסיפור על שמואל, ממישהו שזה קרה לו, והוא חזר ביום האחרון של הזמן, והוא צעק להם שהוא רוצה לחזור, אבל יש נהר שמונע ממנו ואין מעבורת לעבור, וכך עבר הזמן, ושמואל אמר שהגט גט גט ומתעלמים מהאונס שלו. אבל גם את זה דחינו, אולי זה דווקא באונס שכיח. אבל באונס לא שכיח, כמו מחלה, את זה הוא לא לקח בחשבון, ואולי במקרה כזה מתחשבים באונס והגט לא גט. אז מקור לומר שמתעלמים מהאונס לא הבנו, אבל בשלב שני אומרת הגמרא, אולי זה בכלל סברה מחכמים. כלומר, אולי מהתורה באמת מתחשבים באונס והגט לא גט, אבל באו חכמים בסמכות שלהם להפקיע קידושים למפרע, כי כל דמקדש, הדעת דרבנן מקדש, והם קבעו שזה כן יגרום להפקעת הקידושים. ולמה? כי אנחנו חוששים מהתנועות והפרוצות. כלומר, שאם לא יהיה ברור לנו האם זה גט או לא, אז הפרוצות יתחתנו למרות שהן לא אמורות, והתנועות לא יתחתנו למרות שהן כן יכולות, כי אנחנו לא נדע אם היה אונס או לא, לכן חכמים רוצים שיהיה משהו מוחלט, ולכן הם מתעלמים מהאונס, וברגע שהגיע הזמן, הגט חל. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לנושא שלנו שראינו במשנה שבתולה ניסית ביום רביעי, ועל זה ראינו ארבעה מצבים בגמרא שבהם היא לא ניסית ביום רביעי. מצב אחד זה של רב שמואל ברב יצחק שאמר שבזמן שבתי הדין יושבים בכל יום ולא רק בשני וחמישי, אז בתולה ניסית בכל יום, רק צריך להקפיד באמת להכין את הסעודה שלושה ימים לפני. שלושת המצבים הבאים הם בברייטה. מצב אחד זה שהברייטה אמרה שבשעת סכנה נהגו בשלישי, וזה כשההגמון היה בועל את הבתולות לפני שהם התחתנו, והיו כאלה שהרגו את עצמם על זה, אז בשביל לבלבל את ההגמון התחתנו יום לפני. מצב שני זה מחמת האונס, כלומר שמתכוונו להתחתן ביום רביעי, אבל קרה משהו ביום שני שגרם להם להתחתן ביום שני. מה קרה? אז פירוש אחד זה שהתברר להם ששר הצבא בדרך, והוא ייקח להם את כל האוכל, לכן התחתנו בשני. פירוש שני זה שאבא של החתן או אמא של הכלה נפטרו ביום שני, ואם נחכה לאחרי הבלות, אז האבא לא יהיה שם בשביל לארגן את האוכל, והאמא לא תהיה שם בשביל לארגן את הכלה, ולכן התחתנו עוד באותו יום, ביום שני, הוא בעל אותה, עשו את הקבורה, עשו שבעת ימי משתה, ואחרי זה שבעת ימי הבלות. כל טוב.